טוב, בואו נראה כמה דברים פה בתוך הבורר של הפרשה. בואו נתחיל מסוף הפרשה. תלכו לעמוד 10. אותה קללה מתה. כן, כתוב שיעקב אמר, אם אשר אלוהיו איתו לא יחיה, אתם זוכרים משהו כזה? פה, מה? אם אשר מצא איתו, ויעקב לאביהו לבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאימי אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה כן נגד אחינו עקר לך מה העמידי וכך לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבת כן אז רש"י אומר בסופו של דבר שמאותה קללה מתה רחל בסופו של דבר רחל מתה בגלל האמירה הזאת של יעקב ושדברים שאדם אומר אדם כמו יעקב, אז לא יוצאים לחינם, כן? דעים לו, כן, איך מקוים כללת הצדיק? כלומר, איפה היא קיימה כללתו של הצדיק? אלא חייבים לומר שבעקבות זה היא מתה. מה תגיד, זה לא נכון, כי לא יחיה משמע שנהרוג אותו? אין לפרש לא יחיה, מה? אם לא יחיה, אלא נהרוג אותו. לא, אלא תמות בידיים. כי אם ככה צריך לכתוב את אשר תמצא אלוהיך יומת, אז מה זה לא יחיה? כשאומרים פה לא יחיה, זה סוג של כללה. בסדר? זה... ומה שאמר לא יחיה ולא אמר ימות, משום דעה ולשון נקייה יותר, שלא להזכיר משתה, אפשר להגיד גם ימות, כן? והשתה, איך נתקיים הכללה של יעקב? עכשיו, כשאתה אומר שזה היה סוג של כללה, אז איפה זה יתקיים? אלא, לפיכך אומר שמאותה כללה מתה בדרך. אוקיי? עד כאן פירושו של רש"י, של הגורי, על סתם להסביר את רש"י, זה לא... אבל בואו תראו את ההמשך. אבן עזרא הקשה על דברי חכמים, כי אם מאותה כללה מתה, מי המית אשת פנחס, כלתו של אלי, שמתה בקשותה ללדת? כלומר, כאילו, הוא עושה את הדרך ההפוכה. כלומר, מה אתה אומר ש... למה אתה מניח שרחל מתה מכללה? כאילו, זה מה שהוא אומר. הרי אפשר למות גם בלי כללה. הנה, אשת, כלתו של אלי מתה גם בלידתה, בלי כללה. הוא מקשה, נותן... זאת אומרת, כאילו, הוא מניח שהנחת היסוד של רש"י היא שלא יכול להיות שרחל מתה בלי כללה. הוא אומר, אפשר למות גם בלי כללה. מה... זאת אומרת, עכשיו תראו מה עושה לו המהר"ל. הוא אומר, בעצם הנחת העבודה שלך, שאנחנו אומרים שרחל מתה כי אי אפשר למות בלי כללה, איננה נכונה. תראו מה הוא אומר. קודם הוא אומר כך, הנה דומה רחל שהיא אחת מן האימהות, והכתוב מדבר בצדו יד הכתיב ויקרא ויזכור אלוהים את רחל. ואיך יספר הכתוב מיתתה בדרך בלידתה, ואיך לא תהיה נשמרת מן הרע. אם כל ההיריון הזה הוא איזשהו סוג של חסד אלוקי לרחל, שקדוש ברוך הוא זוכר את רחל, זה לא יכול להיות שיש פה מיטה טבעית. כי מה המין הזאת אומר? יכול להיות, יש נשים שמתות בלידה. הנה, קלתו של אלי מתה בלידה. אומר המהר"ל, קודם כל, זה רחל. אתם זוכרים שדיברנו פעם קודמת, או לפני פעמיים, על זה שתפיסתו של מהר"ל, שאנחנו עוסקים באבות, עוסקים באימהות, אנחנו עוסקים בדברים הרבה יותר עקרוניים. אנחנו לא, זה שונה. לכן, קודם כל, אימהות, היא אחת מן האימהות. טיעון ראשון. דבר טיעון שני, הכתוב מדבר בצדקתה. ואז אומר, אם דבר קודם מדבר בצדקתה, לא יכול להיות שפתאום היא מתה בלידה, זה נשמע, טוב, עכשיו נברך אותך, ויהיה לך הריון, ותשמחי, ותחך. זה לא עובד ככה. זה לא הולך. ואיך לא תהיה נשמרת מן הרע? לא שהיא תשמר, אבל היא נשמרת על ידי הקדוש ברוך הוא מן הרע. עכשיו הוא אומר, ומשלמות התורה שתהיה שלמה, זה פנטסטי. ומה הוא אומר? וכאשר נכתב בתורה והזכור את הלכים, היא זכרה לטובה. ומיד יהיה נזכר ההפך זה שמתה בלידתה, אז זה לא יכול להיות. זה כאילו סתירה פנימית בתורה. כי אם התורה אומרת שהולך פה להיות משהו טוב, אז לא יכול להיות שפתאום מופיע משהו רע. והתורה צריכה להיות שלמה, כלומר לא עם סתירות פנימיות כאלה גדולות. לכך הוא צריך להיות נזכר הסיבה בתורה. מצאו חכמים, מה שאמר יעקב, לא יחיה. ואם, עכשיו עושה קל וחום, אם ברכת חצובה שעל כל פנים היא באה, איך לא נחשבת קלילת יעקב, בחיר שבאבות, שבכל אופן היא מה תתממש. זאת אומרת, יש פה משהו שמחייב את זה שאנחנו נבין, מה שחייב פה את, להגיד שזה בא מקלילתו של, זה לא בגלל שקללה חייבת להתממש, או אי אפשר שמישהי תמות בלי קללה, אלא אם היא מתה, למרות שמוזכר עליה דברים טובים, זאת אומרת שהיה פה איזשהו סיכול ממוקד. והסיכול הממוקד צריך להיות כתוב באיזשהו מקום, וזה חייב להיות מה הכללה של יעקב. זאת אומרת, זה החשבון שהוא עושה. בואו תראו פה, פרק למד ב' בסוק אף ב', מה כתוב שם, תכף נגיד, זה ממשיך פשוט את אותם כיוונים. זה לא בפרשה שלנו, זה כבר בפרשה הבאה. ותעבור המנחה על פניו אולן בלילה הוא במחנה. מה זה שמה? טוב, אני לא זוכר. יש לכם רשי שם?
כן,
בטח. אני גם כן אציא איזשהו רשי שיהיה לי. אם יש לי.
כן, יש.
מה כתוב ברשי?
הוא אומר, על פניו, כמו לפניו, וכן חמאס בשל דשמע באלפי תמיד, אומרים פסוקים קצת, הוא מדע שגדע, על פניו, אף הוא שהוא יבגס, שהיה צריך לכל זה.
ולכך נענה שיעקב לא מופיע לך?
לא.
תמשיך הלאה, ברשי.
זה כבר פסוקים עדיין.
מה כתוב?
ואת אחד עשר לבדיו, ודינה איכן הייתה, נתנה בטיבה, ונה באופניה, שחמית נעשה בטינה, ולכך נענה שיעקב.
שמה? ש?
שמנעה מאחיו, שמה תחזרנו, מאחיו.
מאחיו.
כן, שמה תחזרנו
מתחיו. אוקיי, אז פה הוא נענה שזה שהוא הסתיר את דינה, כי הוא רצה למנוע אותה מעשיו, בסוף שכם לקח אותה וכל הסיפור הזה.
זה מה שאתה שמה תחזרנו מתחיו.
מה?
שהוא חשב שכאילו יצא לחזר את עשיו קצת טוב?
שהיא לא, כן. היא יכלה, היה פוטנציאל. עשיו היא גם חתן שלו, אני יודע למה. עכשיו, לכך ננש יעקב. עכשיו תראו את הפרשנות שלו. כבר אמרנו למעלה, זה מה שראינו בפרק הקודם, כי התורה אשר מדבר תמיד צדקת צדיק ומגלה צדקתו, אי אפשר לומר שיהיה לו דבר רע או מכשול, אלא אם תפרש באיזה מקום חץ. כלומר, שוב, אנחנו לא מתחילים מהסיפור של דינה, אנחנו מתחילים מהסיפור של מה? לא התחלת הפירוש של רשי פה, זה שהוא איפה דינה, וכיוון שזה לא תחילת הסיפור. אנחנו, תחילת הסיפור הוא סיפור של שכם ודינה. אז אומר, איך יכול להיות שקרה לדוד, ליעקב אבינו דבר כזה בבית שלו? אז חייב להיות שזה עונש. כי לא יכול להיות שיקרה לו מה, עכשיו, אחרי שהחלטנו שיש פה עונש, אז חייב להיות שמה? שיש חטא. כלומר, אנחנו לא מחפשים חטאים. כיוון שמצאנו עונש, אז העונש מחייב לחפש חטא. אחרת, התורה כותבת את החטא רק כדי להסביר את העונש. האינטרס של התורה לגלות שהיה חטאים לעבוד לפי המהר"ל, זה רק משום שכבר יש עונש, אז אחרת נחשוב שזה עונש ללא הצדקה, אז אנחנו נמצא איזשהו חטא אצל האבות. אנחנו מדבר על חטאי האבות רק כדי לפענח את התעלומה מדוע הם נאנשים, מדוע לצדיקים קוראים דברים רעים. זה מה שהוא אומר. אי אפשר לומר שיראה לו דבר רע או מכשול, אלא אם תפרש באיזה מקום חטא. דאיך ייתכן זה, שמדבר בצדקת הצדיק, אם כן אין לנו אומר שעשה שום חטא, אלא אם כן נכתב בפירוש. כלומר, אנחנו לא יכולים להציח חטאים. אלא אם כן מה? אחד משמעי שיש פה חטא. כן, איך בא מקרה לידו בזה? איך יכול להיות שקורה משהו ששכם, סיפור של שכם מדינה? לכך צריך להיות נכתב בתורה מה שחטא, שבא לידו עונש. אבל מעצמנו אין לומר בשום פנים. זאת אומרת, תשימו לב, האינטרס הוא לא גובה העיניים או לא גובה העיניים. האינטרס הוא לבוא, הטיעון הוא כזה. התורה מספרת בשבחו של צדיק, התורה רק עוסקת בשבחו של צדיק, התורה מטרתה לספר בשבחו של צדיק. זה התורה, סיפורי צדיקים. כן? לא תיאורי אבות. אלא סיפורי צדיקים, זה לתאר את הצד העליון שבהווייתם. זה מטרתה של תורה. היי, בכל זאת כתובים דברים אחרים. כל מה שנכתב דברים אחרים, זה שרק כדי להסביר למה הם נאנשים. כי אם אתה חייב להניח שהיה איזשהו חטא. לכך צריך לומר שכאן נכתב חטא של יעקב. ואין לומר שחטא הצדיק אין צריך להיות נזכר בתורה. מה תגיד? אפשר עונש בלי חטא. שלא ייזכר החטא של הצדיק, יהיה רק העונש וזהו זה. ונניח שבסתום הקדוש ברוך הוא לא עושה, לא מעניש ללא, כמו שאנחנו בדרך כלל רואים אנשים נאנשים בלי לדעת את החטאים שלהם, אנחנו מניחים שיש פה חשבון אלוקי כזה או אחר, אז למה שלא נגיד אותו דבר על יעקב אבינו, מה יש? שדבר זה אינו בוודאי, כי הייתה התורה חס ושלום חסרה, כלומר המטרה היא לא כי אנחנו רוצים להראות דמות שלמה שגם יש בה פגמים, כמו שהיו אומרים במחוזותינו, זה לא שזה לא טיעון נכון, או לא טיעון אפשרי, אבל זה לא הטיעון של המהר"ל. בסדר? אני אומר זו, זה ערוץ אחר של התייחסות לדברים. אבל הוא אומר שהנימוק הוא כי הייתה התורה חס ושלום חזרה. שהרי כיוון שזכה בעונש הצדיק, ומסברה לא חטא הצדיק, כי אין מדרך הצדיק שיחטא. ואם כן, אם לא נזכח את אור בתורה, הרי תורת השם שהיא תמימה, חסרה. כמו שהוא אמר קודם, שמשלמות התורה שתהיה, הסיפור צריך להיות שלם. מה שסיפור צריך להיות שלם, הוא צריך לכלול גם את החטא. ולפירך בכל מקום שנזכר עונש הצדיק, ייזכר חטאו, ודבר זה נכון. אז אתם רואים פה, אני השלמתי את, את מה שכתוב בסוף פרשה לגבי מות רחל, מהדברים שהוא כותב בהמשך לגבי הסיפור של דינה ו... רואים את השיטה, רואים מפה עולה שיטה ביחס... לדברים. טוב, בואו נחזור עוד קצת אחורה. איפה אנחנו? תלכו דף אחד לעמוד 10. עשר או תשע, שנייה אחת, תן לי רק. לא, לא. זה היה עמוד 10, נכון? זה יש. אוקיי. טוב, תלכו לתשע, יאללה, בסדר, נלך... בסדר? פסוק ג' יש לכם? מה זה פסוק ג' פרק כ"ט או פרק כ"ט או פרק למי. מה כתוב פרק למי? שנייה. ותאמר עיני אמתי וילה בו אליה ותילד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. כן, כל הסיפור שרחל בעצם מתלוננת על יעקב, ש... ואז היא אומרת לו שאתה לא כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו, כששרה לא היה לה, הוא חגר מותניו כנגדה והתפלל כנגדה. זאת אומרת, רש"י אומר שהיא אומרת לו, אתה לא התפללת כמו שאברהם. אז אומר פה, אף על גב דלא מצינו בקרא שהיה אברהם התפלל על שרה. לא כתוב בשום מקום. כתוב לגבי יצחק. והייתר יצחק, נכון? ויעתר יצחק לנוכח אשתו כעקרה היא, ויעתר לו השם אתה רבקה אשתו. אצל יצחק זה כתוב, אצל אברהם זה לא כתוב. אז מה רש"י אומר? אז זה לא מצינו מקרא שהיה אברהם מתפלל שרה, בוודאי היה מתפלל עליה. ברור שוודאי היה מתפלל עליה. מה הסמרה? שאם לא כן, למה יבטיחו על זה? אם הוא מבטיח לו בן, אז ברור שהוא יתפלל על זה. בוודאי תפילת אברהם גרם זה, כי מי שאינו מתפלל לטובה, אינו נותן לו. יש פה איזו תפיסה נורא מעניינת, שהקדוש ברוך הוא לא יבטיח למישהו בלי שהוא יגיד שהוא יביע משאלה שהוא רוצה את הדבר הזה. זה חידוש חשוב מאוד. אל תחשבו שאם אתם רוצים משהו, הקדוש ברוך הוא יודע, אתם לא, תגידו מה אתם רוצים. והשם יתברך אמר, אבל שרה אשתך תלד, שיבטיחו שתלד, ואם לא היה מתפלל וחפץ מאוד, למה יבטיחו? ועוד, הוא הולך עוד באותו כיוון. כיוון שהשם יתברך יבטיחו, אם כן, בוודאי יחפץ מאוד בזה. שאין מבטיחים את הדבר, האדם בדבר שאינו חפץ בו. ואם כן, בוודאי יתפלל. שכל צדיק מתפלל לדבר החסר לו. ועוד כי מישהו רוצה, הוא תפילתו. תראו עד כמה, עד שהוא מגיע לנקודה עצמה. אתה משתוקק לדבר, אתה רוצה את הדבר, זה עצמו תפילה. אדם שמאוד מאוד רוצה, תשמעו אנשים לא דתיים, מתפללים לכל מיני דברים, שיקרה, אני מתפלל שזה, מה מתפלל שזה יקרה? מה, אתה משתוקק לזה שיקרה. השתוקקות מלאה, כשהיא מופנה כלפי שמיה, כמובן תפילה מלאה. אבל תראו איך המהר"ל לאט לאט בונה את התהליך הזה. הוא אומר קודם, בטח הוא יתפלל, כי הקדוש ברוך הוא לא, אבל יש פה אמירה נורא חזקה לגבי, הקדוש ברוך הוא לא יבטיח למישהו משהו, אם הוא לא מאוד רוצה אותו. אתה מאוד רוצה משהו, אז שווה לתת לך, אבל אם אתה אינדיפרנטי, איך שאתה רוצה, מה שבא לך, לא, זה לא ככה. אני פתוח למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אם אתה לא רוצה. זאת אומרת, יש פה משהו נורא חזק שאומר, אתה צריך לרצות עד כדי השתוקקות. הבאתי פה רמב"ן, כי על הנה משה מרוב חצו שלא ילך, לא יתפלל לפניו יתברך שיסיר כבדות פיו. כי מאז, כן, לא קרה כלום. אני, אז הוא באמת אומר פה בצורה פרדוקסית נורא יפה, שמשה למרות שהיה כבד פה וכבד השון, והוא הרגיש שזה מונע, הוא לא יתפלל שהוא יוכל לדבר. הוא השאיר את זה כמות שהוא, כי הוא בעצם מה? לא רצה. לא יתפלל שיסיר כבדות פיו, אבל טען אחרי שלא אסירו את הכבדות פיו, מאז שדיברתי ללכת, אל תצוון שאלך. כלומר, הוא משאיר את המציאות פגומה כמות שהיא, כדי שיהיה לו טיעון כלפי הקדוש ברוך הוא, למה כדאי שהוא לא ילך? למה? כי לא ייתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתיים למלך עמים. עכשיו תשימו לב פה את הביטוי, והקדוש ברוך הוא, כיוון שלא התפלל בכך, לא רצה לרפותו. זו אמירה מעניינת. מצטלב לתזה של המהר"ל, נכון? זה מאוד מאוד מעניין. משה לא התפלל על העיגות כבידות פה שלו. ככה בשביל הקדוש ברוך הוא, מי סמפה לאדם, מי עשו מילים, נכון? אז הוא אומר לו בדיוק את זה, אני יכול לעשות את זה, אבל אתה לא ביקשת, אז אתה לא תקבל. אבל אמר לו, אנוכי יהיה עם פיך ואותיך אשר תדבר, שיהיו דברי אשר עושים פיך מילות נכונות שתוכל לבטא בהן. יפה. טוב, נלך עכשיו עוד קצת אחורה. תלכו שני דפים אחורה. יש לנו שני דברים מעניינים. אני חשוב כמעט יש לכם? כל הסיפור שם שהוא רודף אחריו, אתם זוכרים את הסיפור? פסוק א' ב' ב' ת' זה וישק יעקב לרחל ועשה את קולו ויבק שאליפז רדף אחריו, זוכרים את הסיפור? אז הוא אמר לו ש...
בגדול.
מה?
בגדול.
בגדול, שהוא אמר לו להרוג אותו, אומר אני חשוב כמת, לקח ממנו את כל הדברים, הוא בא לא כמו אבי, לא כמו העבד של... האמת של סבא שבא עם מתנות, אני בא בלי כלום. אז אני חשוב כמת. למה הוא חשוב כמת? שאין לו חיות מצד עצמו. שאין לו, הוא לא יכול לקיים את עצמו. אם הוא לא יכול לקיים את עצמו, אז אין לו חיוניות מצד עצמו. הוא לא יכול לחיות את עצמו. לא יכול לתת, זה בדיוק מה שמת פה. שכל החיים יש להם קיום מצד עצמם בלבד, ואינם צריכים לזולתם. ואני אין לו חיות מצד עצמו, רק מצד אחרים. לכך, מצד עצמו, הוא חשוב כמת. לפיכך כתיב, וחי אחיך אימך, שהמצווה היא להחיות אותו, שאחרים מחיים אותו. עכשיו תשימו לב לאן הוא הולך. פירוש יפהפה. זהו שאמר, שונא מתנות, יחיה. כי אחר שהוא שונא להיות חי מאחרים, עצם זה שהוא שונא מתנות, זה מראה שיש לו חיים עצמאיים. אדם שהוא משתוקק למתנות, זאת אומרת שהוא לא חי מעצמו. הוא זקוק למתנות כדי לחיות. אבל שונא מתנות, עצם זה שבשנאת המתנות יש עדות על כך שהוא, זה סימן, זה לא סיבה, כן? לא שנאת המתנות גורמת לחיים, אבל זה כן, אם כן יש לו חיות מעצמו, לפי שאינו מקבל החיות מאחרים. שאין עניין החיות, כי בעצם מה זה לחיות? רק החיות מעצמו. שלכך נקרא מעיין שהוא נובע מעצמו ואין מקבל מאחר, מעיין חי, מעיין מים חיים, כן? באר מים חיים. מפני שהוא מעצמו נובע וזהו החיים. מה שנובע מעצמו, יש לו את החיוניות. עכשיו תעברו לדף אחרי כן. זה אני חשוב כמת. יש עוד אחד שחשוב כמת, בפרק ל' פסוק א'. מה זה אחד שכתוב מת בפה פרק ל' פסוק א'? נראה אם אנחנו נזכר בגלל הדבר. כן, מי שאין לו ילדים. כתוב, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל ואחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. למה מתה אנוכי? כי מי שאין לו בנים חשוב כמת. אז תראו, ונראה הטעם, כמו שחיים הם נובעים מעצמם, אז אותו דבר, חיים אין להם הפסק. כמו באר מים חיים, זה אותו פסוק שהוא כביכול ציטט פעם קודמת, שנקרא באר מים חיים, מפני כי המקור הזה תמיד נובע. ומה זה מיטה? המיטה היא היעדר הדבר והפסקו. לפיכך מי שאין לו בנים, זאת אומרת שיש הפסק לתולדתו, ליכולת שלו להוליד לפריה, הוא נקרא מת. ולא נקרא חיים, אלא מישהו כמו באר מים חיים, באר שנקרא חיים שתמיד הולך ונובע. אז אתם רואים פה אותו עיקרון של חיוניות, חיוניות שנביאה עצמית, זה נתפס כחיים. טוב, בואו עכשיו נלך לתחילת הפרשה. יש פה המון דברים, אבל אני לא ממש להתחלת הפרשה, יש פה וורט עצום בעמוד 2, בסדר? אתם זוכרים? ויקח מאבני המקום, ויסף, יסף מרעשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום. זוכרים לכם את... נכון? ואז בבוקר, הוא קם בבוקר, ויקח מאבני המקום, ויסף מרעשותיו, אז הוא אומר, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, נכון? ויצוק וכולי. אז... אז באמת יש שאלה מה בדיוק היה שם, נכון? ייקח מאבני המקום, ויסם מרעשותיו, ואחר כך כתוב, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו וישם אותה מציבה. אז חז"ל דרשו מזה שהיו אבנים והפכו לאבן אחת. זכור לכם משהו כזה? כמובן שאפשר להגיד ויקח מאבני המקום, אז אם הוא לקח מאבני המקום, הוא לקח אבן מאבני המקום, הוא לא לקח אבנים מאבני המקום. טוב, תראו איך הוא מתבטח את ה... הוא מתווכח על הדברים האלה. ולא בחלק הזה, אבל בואו נראה. עליי, עכשיו כתוב שמה שהאבנים היו אומרים רבות, עליי אניח צדיק את ראשו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שלום בין כל האבנים והפך אותם לאבן אחת. אף על גב שעושה אותם כמין מרזל, כלומר בעצם מה שאנחנו אומרים שהאבנים היו יותר לשמירה מסביב, הם לא היו אבן שהוא שם מתחת לראש. מרעשותיו זה לא מתחת לראשו. מכל מקום היה סומך ראשו על אחת מן האבנים. זאת אומרת, באמת הוא עשה כזה מרזה ואיזשהו כעב, כזה גומחה כזו שהוא מגן את עצמו בתוכה, אבל בכל אופן בסופו של דבר גם הניח את ראשו על אחת האבנים. ואם תאמר, מה ריב היה לאבנים שאין בהם דעת? מה זה, אבנים רב? על מה אתה מדבר? אנחנו בגן? עדיין בגן? גם כשלומדים חומש עם רש"י, אנחנו עדיין בגן, שאבנים רבות. מה זה מריבת האבנים? זו השאלה שהמהר"ל... עכשיו, המהר"ל שואל, האמת היא שגם אנחנו היינו שואלים, אבל התרגלנו שלא לשאול. זאת אומרת, התרגלנו בעצם שאין כל כך תשובה על זה, ונשאיר את זה ככה. כך שואלים בני אדם, ולא ידעו אלו בני אדם דעת חכמים. פה אתם רואים את החלק הזה שלו, שהוא הולך להגן על חז"ל, הם אומרים אבנים רבות, יש לזה משמעות עמוקה וחוכמה גדולה, והאנשים הפשוטים מזלזלים. ויכתוב אילו דברים. והנה, אם היה מריבה לאלו אבנים בלי עניין, בלי סיבה, היה קשה מהעניין המריבה, אבל המריבה הייתה סיבה גדולה כמו שאמרנו. עכשיו הוא רוצה להסביר לנו את סיבת המריבה, ולמה יש לאבנים מקום לריב וכו'. דע, כי מעלת יעקב מעלה נפרדת ומיוחדת מאוד. עכשיו פה תשימו לב שבתוך כל הדברים הוא הולך להסביר לנו את מעלתו של יעקב. יש פה תפיסה מאוד מאוד עקרונית למהר"ל במי הוא יעקב אבינו. פספסנו אולי בשבוע שעבר נושא מאוד רציני של ששם גם אפשר יהיה לראות את זה, אז אולי בהמשך אנחנו עוד נראה את זה. אני, תזכירו לי בסדר, שאנחנו צריכים לעסוק בשאלה של איך תופס המהר"ל שאלת קיום המצוות על ידי האבות. בסדר? קיום המצוות על ידי האבות, מצוות קיימו, מה הם קיימו, איפה הם קיימו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, אז שבוע שעבר זה היה ולא למדנו. אז נראה את הדברים פה. אז דע כי מעלת יעקב מעלה נפרד מיוחד מאוד. ידעו על חכמים משכילים בחוכמה שהיה קדוש ונבדל מכל ענייני העולם. לפיכך נאמר אצלו, הקדישו את קדוש יעקב. יעקב נתפס, יש לו מעלה של קדושה שהוא נבדל. תזכרו, המושג נבדל אצל המהר"ל הוא הרוחני. הדברים הרוחניים, הדברים הנבדלים, נבדלים, ממה הם נבדלים? נבדלים מן החומר, והם דברים רוחניים מופשטים. לכן נקרא, עד כדי כך, השם יתברך נראה קדוש יעקב. כלומר, כאילו, התור של הקדוש ברוך הוא, כאילו, תחשבו, קדוש יעקב, זאת אומרת שיעקב יותר חשוב מקדוש יעקב. כי קדוש יעקב, הוא נסמך על שמו של אברהם. על שם שהיה, אז מה, אם הקדוש הוא קדוש יעקב, אז יעקב עצמו גם צריך להיות קדוש. על שם שיעקב הקדוש והנבדל, ודבר זה ידוע למשכילים בעניין יעקב. כלומר, פה הוא רומז שלמי שיש לו חשיפה לתפיסות עולם קבליות, אז יעקב נתפס כאיזשהו דמות מאוד מאוד מרכזית, נגיד בסופה פשוטה, שאם אינני טועה, אז צורת יעקב חקוקה על כיסא הכבוד, נכון? זוכרים משהו כזה? שכתוב שם שיש פני אריה ופני שור, וגם פני אדם, ופני אדם זה יעקב. ודבר שהוא קדוש ונבדל הוא דבר שלא יתחלק והוא אחד כאשר ידוע לחכמים. זאת אומרת, עוד דבר חשוב, שהדברים המופשטים, הרוחניים, כן, הם דבר אחד. כי אין פה, כי זה משהו רוחני, אין לו משך, אין לו גודל ברוחב ולא ניתן לחלוקה, הוא בלתי ניתן לחלוקה. הרעיון הוא בלתי ניתן לחלוקה, הוא אחד, מוחלט. וידוע, כי עיקר יעקב, כי יעקב עיקר האחדות, הוא עיקר האחדות, זאת אומרת, הוא שורש האחדות. המילה עיקר פה יכולה להתפס גם במובן המודרני, שהוא הדבר המרכזי של כל דבר, וגם עיקר במובן הקלאסי של ימי הביניים, שעיקרים זה שורשים. אם אתה רוצה להביא שורשים שאתה עושה מהם תרופות, אתה אומר, מדברים על עיקרים. ספר העיקרים זה ספר השורשים, זה לא רק ספר העקרונות, בסדר? עיקר במובן של עיקרון, הוא משמעות מודרנית למושג עיקר. לפירך אמרו בני יעקב אל יעקב, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבבינו אלא אחד. עכשיו, בפני זה היה מחלוקת של האבנים, כי דבר שהוא נבדל, הוא אחד מכל צד, דבר שהוא נבדל, שהוא מופשט, הוא מכל היבט שלא תהיה, הוא עדיין דבר מאוחד, הוא דבר אחדותי. ולא יצטרף אליו ריבוי כלל, רק אחדות. לכך היה מריבה, עלי יניח צדיק את ראשו. כלומר, יש פה איזשהו פרדוקס, איך מתוך הריבוי, איך הריבוי מתייחס אל האחדות. אז הטענה של המהר"ל תהיה שהריבוי מתייחס אל האחדות משום שהוא תופס את האחדות כשורשו של הריבוי. ואם שורשו של הריבוי הוא האחדות, אם הכל נובע מהשורש האחד, אז בסופו של דבר כשנוכח האחד בסביבה הוא מאחד את כל החלקים שם. כולם מרגישים את ה... אבל תכף תראו את זה. והבן, למה היו רוצים שיניח הצדיק את הראש? כי שם הנשמה של יעקב קדושה ונדלת, ואין ראוי לה רק דבר אחד, כמו שראוי לדבר שהוא שכלי, והשכלי הוא מתייחס ומצטרף לכל החלקים הפרטים, בעניין אחד שאינו מחולק, השכלי להיות מתייחס את זה במקצת, זה בקצת, שאם כן היה מתחלק, ואין חילוק וריבוי שכלי, רק אחדות גמור, לכך מצטרף אל אחד ולא אל ריבוי. ובשל כך היה מריבה, כי היה כאן ריבוי גשמים מהם הבנים, אשר הניח מרעש אותיו, שזה אמר עליי, הניח צדיק ראשו, אבל בדבר שהוא גשמי, שייך. שהוא כך או כך. כי הדבר השכלי, יש בו אחדות ואין בו ריבוי. וכאן מפני הריבוי, האבנים היה מחלוקת. כלומר, יש פה הרבה ריבוי של אבנים, גם בגלל שהם אבנים, וגם שיש הרבה אבנים, יש מחלוקת בחומר. ויש לכן הרבה ריבוי, כי הקשע מתרבה. לפיכך, השען הקדוש ברוך הוא אחד. מי יכול לצרף את הריבוי? הקדוש ברוך הוא. כי השכל מצטרף אל ריבוי הפרטים, ובעצם כשהוא מצטרף לריבוי הפרטים, בהם, במה שהם דבר אחד, אחד נבלעו כאחד, ואז הם מצטרפים תחת ראש יעקב. אני אסביר, אני אסביר. מה אני יכול להגיד? אמרתי לכם שבפילוסופיה מדברים על אפלטון שמדבר על אידאות, ועל אריסטו שמדבר על צורה. בכל דבר ודבר יש את החומר של השולחן הזה, ויש את המהות של השולחן, את המהות שזה מכנה המשותף בין כל השולחנות. מה שהופך את השולחן לשולחן זה לא החומר הזה, כי עובדה כמה זה יכול להיות שולחן, נכון? אז יש איזשהו משהו, צורת השולחן, מהות השולחן, אידאת השולחן בשפת אפלטון, צורת השולחן בשפת אריסטו. אצל אפלטון יש עולם האידאות. יש מושג שנקרא עולם האידאות, אבל בעולם האידאות יש רק שולחן אחד. כי אידאת השולחן היא אחת. היא מתממשת באין סוף שולחנות, או בסוף שולחנות, לא משנה מה. אבל האידאה של השולחן היא אחת. לכן, השאלה היא מה אתה רואה? אתה רואה אבנים או אתה רואה את מהות האבנים? אם אתה מתייחס על מה ישן יעקב? יעקב ישן על אבן אחת, כי הוא בכלל לא ראה הרבה אבנים. כי יעקב ראה רק מה? את האידאה של כל דבר ודבר. ולכן אומר, כאשר אתה מצרף את הפרספקטיבה האלוקית לדברים, את הפרספקטיבה הרוחנית לדברים, אז אתה לא מדבר על אבנים, אתה מדבר בעצם בסופו של דבר, האבן, כל האבנים היא אבן אחת, כי אתה שקוע בכלל בלהבין את מהות האבן, אתה לא עסוק בריבוי של האבן, אתה עסוק באבן. במקרה הזה יש כמה אבנים, אז מה? יש עוד אבן ועוד אבן, אבל זה אותו דבר, זה חוזר על עצמו, אתה בכלל לא מתייחס לחומר, אתה מתייחס לצורה שלו, לאידאה שלו, ולכן זה מה שהוא רוצה לומר פה, כשיעקב מופיע, אז אנחנו מתעלמים מהריבוי ונשאבים או מתעלים לפרספקטיבה של המופשט, של האידאה, של הדבר שהוא תמיד אחד, אוקיי? זה הכיוון שאני חושב שזה מה שהוא רוצה. עכשיו הוא אומר ככה, ובין שתאמר, אוקיי, זה בסדר, זה באמת לא פשוט שזה כתוב פה, אבל אחרי שאני מסביר את זה כך, זה נראה לא רע. זאת אומרת, זה מובן, בסדר? זה מובן בזה? ובין שתאמר, כי ככה היה בפועל, שנעשו כל האבנים אבן אחד. זה לא בעיה כבר, כי אתה בכלל מהפרספקטיבה של האידאה, אז אתה לא... ודבר זה אין פלא ואין ראוי להפליא על זה. כלומר, זה בקלי קלוטו. ובין שנאמר שבעת המראה היו אבן אחד. כלומר, שבחלום זה היה ככה. כאשר עלה יעקב במעלתו, אבל אחר כך חזר להיות כמו עקב הראשונה. כלומר, בדיוק כמו שאמרנו, שהפרספקטיבה הזו, כשהוא היה שאוב לפרספקטיבה הרוחנית, אז הוא ראה דבר אחד, אבל אחר כך זה חזר להיות כמו בראשונה. כמו הרבה ניסים, שזה היה ברגע, ואחר כך זה חזר להיות מה שהיה. כמו שהיה מתן נחש, חזר לקדמותו, אין הפרש. אבל גם, כי מה שכתב, היקח אבן אחר שרקית נשנתו, פני שהיו אבן אחת כשהוא מראה שותף, קרא אותם על שם זה. אז תשימו למה הוא אומר. ברור לו שבאיזה זמן זה היה חייב להיות אבן אחת, כשיעקב הוא בשיא עוצמתו הרוחנית. אז הוא אומר, מבחינתי, בחלום זה היה אחד, בזמן שהוא מגיע לשם ניצב עליו זה היה אחד, אחר כך זה חזר להיות אבנים. אבל הוא אומר, כל המדרש מתבסס על זה שכתוב, היקח את האבן אשר שם מראה שותף, וזה היה מתי? בבוקר. אז תראו איך, איך, איך פה הוא מקופף את הפסוקים לטובת הרעיון. שימה מה אומר פה. אבל גב שמה שכתב, ויקח האבן אחר שהקיץ משנתו. הוא אומר לו, מתי זה באמת קרה? בתוך החלום. כשהיו אבן אחת, כשהיו מרעש אותיו, קרא אותם על שם זה. זה נקרא אבן, כי באותו, ברגע ומרעש אותיו זה דווקא, כן? בואו נקרא עכשיו, תראו, זה הגהה. מה שיש פה עכשיו מכאן ואילך זה לא מופיע בדפוסים הישנים של גור אביה. זה רק מופיע בדפוסים החדשים, זה הגהה, שפה אתם רואים שהוא הבין שזה קצת, אז הוא כתב עוד פעם. ואנחנו נראה שהמהר"ל, כנראה שזה דברים מופשטים מדי, ועוד לא היה לו שפה מספיק הסימוש. אז הוא כתב, ולפעמים אתם רואים שהוא מסתובב עוד פעם ועוד פעם. ניסיון ראשון, ניסיון שני, עד שהוא מרגיש שהוא מצליח להעביר את עצמו. אז בואו נראה את ההמשך של זה, נקרא קצת. ומעטה עליק שלך שאין דעת באבנים לומר עליי, עליי יניח צדיק ראשו. כן? לפני כן. שאם הדבר הזה שהיו חולקים מצד הבחירה על ידי שכל לבד, אז זה היה קשה. כלומר, אם המחלוקת זה היה נובע משום שיש להם שיקול דעת והערכת המצב, הוא רוצה להגיד שמטבע מהותם אבנים חלוקות. מטבע מהותם החומרית, אבנים הם מה? ריבוי. אבנים מסמלים את הריבוי, ויעקב הוא סמל של העולם של האידאות, הוא סמל של האחדות. אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר, זה לא שהאבנים, כי הם החליטו והם ראו והם רבו, ויש להם פה תחכים ואינטרסים וכולי. לא. ישימה הדבר הזה שהיו חולקים מצד הבחירה, שיש בהם בחירה, ובגלל שהם כאילו כביכול יש להם שכל, היה זה קשיה, שהרי אין דעת וחוכמה באבנים. אבל אין הדבר כך, רק מה שהאבנים אומרים, עליי אני אחצי לקרושו, בשביל ריבוי האבנים מצד עצמם, שאמר כל אחד, אני אחצי לקרושו. זאת אומרת, המריבה הזאת נובעת משום שהם הריבוי, והריבוי תמיד יש לו מתח עם האחדות. ודבר כזה נאסף, דבר שהוא בלתי בעל שכל. כי כמו כל הדברים הטבעיים, הפועלים לפי טבעם, אז גם האבנים פעלו לפי טבעם להיות ביטוי לריבוי. אף אם בהם דעת, וכך תאמר גם כן שהיו פועלים אלו אבנים, אחר שכך ראוי לפי העניין אשר ראוי ליעקב. כלומר, כיוון שיעקב הוא האחדות, אז הם כל אחד משתוקק להיות מחובר לאחדות. זה הכרחי במפגש של ריבוי, של חומר, עם יעקב, שיהיה השתוקקות שזה כאילו יבוא לידי ביטוי אצלו. תראו, בשפה של האריסטו, רק אומר מה השפה של אריסטו, השפה של אריסטו, אמרתי לכם, היא חומר וצורה. כי אריסטו לא מדבר על כך שיש איזשהו עולם אידאות שהוטבע בחומר. אריסטו לא, זה לא השפה שלו. אריסטו אומר שכשאתה רואה מציאות, כיוון שאתה אומר, אבל יש עוד שולחנות, אז אתה עושה איזשהו סוג של הפשטה, ואתה עושה, יש את החומר של השולחן, יש את הצורה של השולחן. זה, ואז נחלקו בזה אחרוינים, לא משנה, הפילוסופים בכלל, האם החלוקה הזאת בחומר וצורה היא חלוקה שיש באמת חומר וצורה, חומר ומה יש באמת, האם יש באמת צורה, או שצורה זה רק איזושהי הפשטה שנמצאת רק בתודעה שלנו. זה נקרא המחלוקת הזאת, זה מחלוקת בין נומינליזם לריאליזם. ריאליזם זאת אומרת שהצורה היא עם ישות ממשית, מופשטת רוחנית, והנומינליזם, זה כמו שאתם יודעים, יש תפיסה נומינליסטית של הכסף. כשעברו לתפיסה נומינליסטית של הכסף, זה ערך נקוב. על הכסף אין ערך מצד עצמו, אבל יש, אנחנו, יש לו שם, אנחנו נותנים לו חלות שם. השקל הוא לא שם. נכון, אתם יודעים, בעבר, זה היה אחד הדברים הקשים. החידוש של שווה כסף ככסף, זה היה שבאמת, בכלל, טוב. לא נכנן כל הסוף, כל ההיסטוריה של ההתפתחות הכלכלה באמצעות הלכים חוקיים, אבל בעבר, ימי הביניים אפילו עדיין, הכסף היה צריך להיות שווה את עצמו. כמובן שזה מאוד הגביל את היכולת להטביע מטבעות, והם מאוד, אני זוכר שהרב ישראלי בזמנו נתן שיעור במרכז, למדנו קידושים, שם יש דיון שווה כסף ככסף, אז הוא היה לו פלפול שלם, למה שכסף הוא שווה שווה כסף. כי בעצם שורש הערך של כל דבר הוא לא בכסף במטבע, אלא ברימה, מה התועלת העצומה בכסף או בשטרות בכלל. הכסף, שטרות בכלל, המעלה העצומה שלהם שהם שווה שווה כסף, ויותר נכון, הם גם מאפשרים לך להחליף משאבים. זאת אומרת, אני את כל המאמצים שאני השקעתי, אני עכשיו מתרגם את כסף, ואני יכול עם הכסף שלי לקנות את המשאבים שלך. יש אפשרות לעשות חליפים בצורה יותר רחבה, כתוצאה מזה שיש לנו איזשהו קנה מידה להחלפת משאבים. זאת אומרת, אני אומר, המאמץ שלי שווה ככה וככה, המאמץ שלך שווה ככה וככה. הכסף הוא היום נתפס יותר כקנה מידה למשאבים מאשר כבעל ערך עצמו. כי הוא שווה שווה כסף, הוא שווה שווה משאבים, נקרא לזה לא משנה מה. עכשיו, דם איתך לדבר על כסף שנייה. כן, אז נומינליזם. אז אנחנו אומרים שהכסף אין לו ערך מצד עצמו, זה השם שהטענו אותו, כן? אז דבר יש כאלה שאומרים שהצורה היא, זה רק מילים, זה רק איזשהו סוג של הפשטה שלנו. אנחנו מעדיפים לדבר על אז זה מכנה משותף שהוא לא קיים במציאות, הוא קיים בדרך שלנו להתייחס לדברים. זה, נותנים לו מתן שם. אז יש שם לכסף ויש שם לצורה, אוקיי? אז זה המחלוקת. אבל בכל אופן, טוען אריסטו, שההתחלות הן שלושה, זה כך מופיע בספרות העברית, הביטויים אצל ההתחלות, כלומר, הדברים מתחילים משלושה פרמטרים, וההתחלות הן שלושה, שכל דבר יש לו חומר, צורה והיעדר. ויש, מה פרוש חומר צורה והיעדר? יש את החומר, אבל החומר משתוקק שתתממש בו צורה מסוימת, כי יש פער בין הצורה שהיא תמיד מושלמת, הצורה היא בפועל, כך זה נקרא, שהצורה היא בפועל, היא מושלמת, היא מופיעה במלוא מלאותה ושלמותה, אבל החומר מנסה לממש בתוכו את הצורה עד כמה שהוא יכול. אבל לפי התפיסה הזו, החומר יש לו איזשהו היעדר, איזשהו פער בינו לבין הצורה, והוא משתוקק, יש השתוקקות החומר אל הצורה. זה ביטוי שמופיע אצל חכמי הביניים בשיטת אריסטו, שבעולם יש את הדחף הזה להשתוקק אל ההשתלמות. הדחף של ההשתלמות הוא נובע מזה שהחומר משתוקק שתתממש בו הצורה בשלמותה. החומר הוא בכוח, הוא בפוטנציה, הוא לא ממומש, והוא שואף להתממשות שתתממש בתוכו הצורה. לכן יש איזו השתוקקות. אז החומרים משתוקקים לצורה. האבנים משתוקקים ליעקב. ריבוי האבנים משתוקק לאחדות שמופיעה ביעקב. זה מה שכתוב פה, עליי אני אחצדיק את ראשו. תרגום לפילוסופיה.
לכן הם
מתמקדים בצורה המשותפת, האחדות. זה התרגום לפילוסופית של מה שכתוב פה. בסדר? זה מה שהוא עושה פה. ולכן זה מהותו של החומר להשתוקק לצורה. זה לא כי יש להם דעת והם רבים. הם לא רבים אחת כנגד השנייה. הם רבים כי הם אבנים, כי הם ריבוי, כי הם חומר.
רבים.
מה? וכך תאמר גם כשהיו פועלים אלו אבנים אחר שכך ראוי לפי נהיה שראוי ליעקב, ואין חילוק בזה שהדברים הטבעים פועלים בטבע מה שראוי להם. פעולה זאת, פעולה זאת שהוא שלא בטבע, להצטרף להחזר, כי באותו לילה כל מעשה בוטב היו למעלה מן הטבע, לכן היו אבנים פועלים באשר ראוי פעולה בלתי טבעית, כלומר המריבה עצמה היא פעולה בלתי טבעית, כי כן היה עניין יעקב באותו לילה עניין בלתי טבעי. אז הוא אומר פה מעבר למה שאני אמרתי, שיש פה משהו שהחומר נפגש עם צורת על, אז הוא משתוקק עליה. ודע, עכשיו אנחנו חוזרים שוב ליעקב. דע כי יעקב מיוחד מכל האבות, נבדל מן החומר ומן הגוף. פה יש פה איזו אמירה חריפה על קדושתו של יעקב, שזה מאוד מרכזי אצל המערב. ולכך נקרא קדוש, ולכך באותו לילה, כאשר הגיע יעקב מעלתו זאת, כאשר הניח אבנים תחת ראשותיו, אשר שם הנשמה נבדלת, בני כל אבן אומר, עליי הניח צדיק ראשו, כי מאחר שיעקב מעלתו אלוקית נבדלת בלתי מתחלקת, לא יצרף אליו דבר מחולק. לומר לך כי דברים שמצטרף יעקב עליהם עד שמו חל אליהם, הם נושאים לו, הם צריכים להיות אחדותיים. בני שיעקב קדוש אי אפשר שהוא מצטרפים לו בדרך חילוק. אז הם חייבים להתאחד קודם לפני שיכולים להצטרף אליו. וגם אין לומר שהם מצטרף אליו דבר אחר, שאין דבר אחד, דבר אחר, שאין דבר שהוא אחד בעולם הזה. רק ליעקב היה מעלה הזאת בפרט. הפרח בני יעקב שהם מצטרפים על יעקב, ושם יעקב חליהם, הם גם כן אחד שאין חילוק ביניהם. גם בני יעקב, כמו אבנים, הם מתעלים לאחדות. כלל הדבר, כל מה ששם יעקב מצטרף לו, נעשה אחד. זהו שהאבנים שהם צורפים יעקב הם נושאים את ראשו, יעקב מצטרף להם, היה כל אחד מהאבנים, אומר עליי אני חצי בראשו, כי הדבר נבדל אין בו חילוק, ולכן הם יכולים להיות אחד. וכל החלקים יש להם צירוף אליו, ודווקא בראש. לפיכך היה מירה בניהם, התלימו כאחד, ואז צרפים תחת יעקב, וכל אשר שמו נקרא עליו, כל אשר שמו של יעקב נקרא עליו הוא אחד, ופירוש זה ברור, ועוד יש להעמיק בזה. וזהו שדרשו רבותינו, עכשיו הוא חוזר לתחילת העניין, ויקח מאבני המקום, וזרוק בי ויקח את האבן, אלא התחילו מריבות. כלומר, זה ההסבר של מה שהסברנו עד עכשיו, שזה שורש העניין, שהוא כך ויקח. ויש מפרשים, מהי מאבני המקום? כמו שאמרתי לכם, אחד מאבני המקום. ועכשיו תראו, יורד עליהם, תראו. ואילו אנשים מצאו תורה של הפקר לפרש בקרצונה, מה אתם חושבים שאתם תפרשו איך שאתם רוצים? כי אף אדיוט אינו מדבר כדברים האלה. שאחר שלא לקח רק אבן אחד, לא לקח למכתב רק אם ייקח אבן. כי אחר שלקח אבן יחיד, מה לא לכתוב שתתף אותו ישאר אבני המקום, לכתוב מאבני המקום. אבל אם רבים לקח מרבים, שייך בו מאבני המקום. כי לקח מקצת אבנים, כי רבים מרבים הם מאבני המקום. אבל אין יחידי, אין זה מקצת. ודבר זה ברור למשכיל, עכשיו תשימו לב מה שאומרים, רק נשרדפו אחרי הפשט, הכתוב נהגו בתורה ההפקר. פה יש לו איזה האמירה כזאת, אלה שרודפים אחרי הפשט. אבל החכמי האמת פירשו האמת. עכשיו תשימו לב שהוא אומר שמשהו כי רבי יצחק פירש כי כן התקבצו, וזה במדרש, כל האבנים במקום אחד. זה אומר עליי נחצי גרושו, ופי פירוש רבי יצחק, ויקח את האבן אשר מראה שותיו, כי כל אחת ואחת הייתה אחת מראה שותיו. זה לא משנה, כל אבן שהוא ייקח היא תהיה אחת, הוא לא לוקח את, זה לא שם. כאילו לא היה רק אחד מראה שותיו, שרי כל אחד ואחד היה רוצה להיות אחת מראה שותיו, כבר ידעת מה שרבזנו, כי כולם היו פונים, הם פונים אליו. לפיכך כל אחת אומרת עליי נחצי גרושו, כי הוא משותף לכל. וזהו האבן אשר שם מראה שותיו. והברית המסיק, כי נבלעו באחת. ושתיהן אמת, למיני דבר כמו שפירשנו. זאת אומרת, בין אם תגיד שבפועל הם הפכו לאבן אחת, בין אם תגיד שבעצם, כיוון שכולם השתוקקו לאותו דבר, אז בעצם זה כאילו שהוא הניח על כל אחת מהם את ראשו, כי מצד אחדותו של יעקב, אין מצרף אליו רק אחדות, אז מלא משהו, הוא, נגיד עכשיו בצורה אחרת, הוא שם את הראש על האבניות של האבן, על האידאה של האבן, מלא זה משותף לכל האבנים, זה לא משנה עכשיו איפה הוא. ולכך אנחנו נשים אליו אחד, אף על גב שאין דעת בעין, כיוון שנראו ירבו מצד עצמו ליעקב, לכך היה מריבה, אף על גב שאין מעין דעת ונעשו אחד. הוכחתי לכל דברים להראות לאנשים עברי לב, אשר שמים דברים אשר הם כבשונו של עולם, דברי תוהו כאילו אין בהם ממש. ודבריהם אשר הם תפל ביטם וריח, לדברים אשר הם ברומו של עולם. כלומר, מי שיוצא נגד חז"ל, חושב שהדברים שלו זה מי יודע מה, ו... כי איך לא יביט אל המראה הגדול הזה, שהתורה פירשה כי לקח מאבני המקום. עכשיו הוא חוזר שם לרד"ק ולאבן עזרא. כי מה לנו בזה? למה מחפת לנו שלקחו מאבני המקום? רק כל דיבור ודברו במראה הזה הוא דבר מופלא. ואל תחשוב בדברים שדיברו למעלה עם שורש ועיקר הדבר, רק עם התחלה למבין קצת מעט מה שאפשר למתחילים. כל מה שאמרתי לך זה רק תחילת העניין. כי עניין ברוך הנותן חוכמה לחכמים, ודיין האמת אשר היינו כעברים משמשים בצהריים. עודה אתה. אם תחפש דרך ומתנויות, אז תמצא עוצר כנכבדה שרצו מתנויים. ואיש הפתי חושב אך דברי דרשיים. לא אמרו כך אלא הרחבת הלשון, ואתה לא תחשוב כן, כי רק כל דבר דברים שורש התורה. ופה מסביר, אמרתי לכם שהתפיסה העקרונית שלו, אני הולך להסביר את ה... מפני כי ידעו חז"ל במעלת יעקב, כאשר הוא שורש החיבור וההתאחדות, והנה הוא דומה, והנה דומה יעקב לבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, וכמו שבריח התיכון חיבר את כל הזה, אז גם האחדות מחברת את כל החלקים. לעשות הכל אחד, כמו שרמזו חז"ל, הבריח התיכון ירד עם יעקב למצרים. ולפיכך, מעלת יעקב הוא התאחדות באחדות. לכך האבנים אשר לקח נבלעו כאחת נעשה אחד, כי הוא המאחד אותם בעבור הטעם אשר רבז לך למעלה, כי יעקב קדוש נבדל במעלתו. והנבדל הוא אחד בוודאי לפי שהוא שכל בלבד. פני כי מראה שראה יעקב מראה לו, כי אם היה, לפיכך הם רואה עצמה התור מוטות אשר יש יעקב, לפיכך הם וכולי נבלעו וכולי. טוב, אני עוצר פה, אם אתם תרצו, יש לכם עוד קצת דברים כאלה, אבל אני צריך... לעצור כאן מהיום, אז המשך, תסתכלו, שבוע הבא נמצא, מה? בסדר, אתם רואים? יש דרך כמו מוכנים, אופן של פרשנות, יאללה.